אז אני רוצה לנסות לעסוק בנקודה שמלווה אותנו כל השבוע האחרון, כל עשרת ימי תשובה, וודאי וודאי צריך להיכנס איתה לתוך יום הכיפורים. אחת הסכנות שיש בכל התהליך של התשובה, וודאי ביום הכיפורים, זאת סכנה שהתשובה לפעמים יכולה לדכא את הנפש. התשובה יכולה לתת תחושה של צמצום החיים שלנו, של לחימה שלנו בעצמנו, ברצונות שלנו. אדם פתאום מרגיש טוב, הוא צריך לבטל, הוא צריך לצטמצם, הוא צריך... וזה ההפך ממה שהתורה מדברת. כשאנחנו שומעים איך חז"ל מתייחסים לתשובה, התשובה קדמה לעולם, התשובה מחיה את העולם, הרב קוק מסביר שהתשובה היא הכוח המניע את העולם, היא הכוח שמניע את הכל, לא רק ברגע של עשרת ימי תשובה וראש השנה ויום הכיפורים. כל מהות העולם נעה קדימה בזכות רצון התשובה. התשובה אמורה לעורר את האדם לחיים, לעוצמות, ולכן צריך להיזהר מאוד שבתוך עשרת הימים הללו לא נצטמצם לתשובה שנקרא לה תשובה חשבונאית, תשובה של פנקסאות. לפעמים גם הבנה של דברי חז"ל, אנחנו עלולים להטות ולקחת את זה לכיוון הזה. יש גמרא במסכת ראש השנה, אמר רבי קוס דווי, אמר רבי יוחנן, מקום מספר אחד, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. כלומר, המציאות של עשרת ימי תשובה קודם כל שייכת רק לבינוניים. הרשעים והצדיקים נגמר דינם בראש השנה. המציאות הזאת של עשרת ימי תשובה, של ההגעה ליום הכיפורים, היא מציאות של הבינוניים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים מה זה בינוני, התחושה הפנימית, גם לפעמים מלווה במקורות של חז"ל, שאנחנו נצטרך להעמיק בהם, היא שהבינוני זה חצי חצי. הוא לא צדיק, הוא לא רשע. כלומר, במוזניים שלו יש איזון. אז האדם יוצר מין תחושה של חשבונאות. טוב, בוא אני אוסיף מהר נקודות, ראש השנה עד יום הכיפורים, אני אוסיף תפילה, תשובה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, אני משתדל כמה שיותר מהר לעשות יותר מצוות, לקבל על עצמי, כדי להצליח ולהכריע את הכף. תחושה פנימית של האדם שהיא תחושה של חשבונאות. תחושה שהקדוש ברוך הוא בעצם שוקל את המצוות, וזה המהות של התקופה שאנחנו נמצאים בה. ובאמת, גם אם מסתכלים, חז"ל לכאורה אומרים את זה. תנו רבנן, מקום מספר 2, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב חציו זכאי, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה. כלומר, אתה נמצא מאוזן. עכשיו בוא נראה מה אתה עושה. קודם כל, סטטיסטית זה יכול להיות שרוב האנשים הם מאוזנים? לא יכול להיות. זה לא הגיוני שרובנו מאוזנים. ודאי וודאי שמשקל מצווה אחת אינו שווה למשקל מצווה אחרת. כלומר, איך יכול להיות מצב כזה? רוב האנשים הרי נמצאים עכשיו בתקופה של עשרת ימי תשובה. לא נכרע דינם בראש השנה או לטובה או לרעה, אלא הם נמצאים בתקופה הזאת. אז אנחנו נצטרך גם להעמיק ולהבין מה זה הבינוני. איך הבינוני הוא לא בעצם עניין של חצי חצי, אלא משהו הרבה יותר עמוק, משהו הרבה יותר משמעותי. ודבר שני, מה שאני ארצה גם כן לברר, איפה התשובה היא בעצם הכוח המניע את החיים שלי. ולא התשובה ככוח מצמצם, ככוח שמכניס אותי ליום הכיפורים. אתה בקודם ציטטת את דברי חז"ל של יום הכיפורים הוא כפורים. שפורים זה העוצמה הכי גדולה. לפעמים אתה מרגיש שזה הקצוות הכי רחוקות של הימים. יום הכיפורים ופורים. איפה בכלל יש קשר ביניהם? וחז"ל כן מחברים אליהם. כן מחברים אליהם. מעלים את פורים. זה עוד נגיע לפורים נדון בזה. אבל אנחנו בתוך יום הכיפורים צריכים להגיע עם אימה, עם יראה, אבל עם שמחה. עם שמחה. אז אני רוצה לנסות ולגעת בשאלות הללו דרך התעמקות בפסוק שקראנו לכמה שבתות. פסוק שחז"ל מצמידים אליו הרבה מאוד דברים. ובין היתר גם את נושא התשובה. הפסוק בדברים, ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מין פסוק שלכאורה מתמצת מה דרישת האל מהאדם. ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. מה זה ליראה? קודם כל הגמרא קצת נבעלת מהצורה, כי אם ליראה. ואת הגמרא וכי מילתא זוטרא תאים, אז זה משהו קטן ליראה את השם? אז הגמרא עונה למשה רבנו כן. משה רבנו אומר ואתה ישראל מהשם, אז למשה רבנו כן. אבל חז"ל מדביקים לפסוק הזה עולם ומלואו. קודם כל, בראשית רבה אומרים מה זה, ואתה אין ואתה אלא תשובה, שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך דורש מעמך. כלומר, הפסוק הזה מצמיד את האדם לכיוון של תשובה. אתה רוצה ללכת לתשובה, הנה. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. ובמדבר רבה, יראת השם היא אוצרו, אין בכל המידות גדולה מיראה וענווה. ואתה ישראל, מקום מספר 6, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו ולאהבו את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, יראת בגימטריה, תריה, ותורה תריה, ויראה ותורה עמה מראה תריאג. כלומר, בתוך היראה, ובתוך הפסוק הזה, מצמידים את הכל. באמת הפסוק דורש את הדבר הזה. הפסוק, הביטוי הזה שמשה רבינו אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, לכאורה הפסוק אומר, בוא נסכם לך מה השם דורש ממך, מה השם אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה. לכן גם מובן החיבור לתשובה. אתה רוצה לעשות תשובה, בסיס לתשובה הוא לדעת, אני צריך ללכת. מה השם דורש ממני. אבל אז חז"ל מצמידים עוד דבר לפסוק הזה. הגמרא במנחות אומרת, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. איך זה מתחבר לפסוק? תכף נראה את הלימוד. ואתה ישראל מה השם אלוקיך, אל תקראי מה אלא 100. זאת הלכה. האמירה הזאת של רבי מאיר במנחות נפסקה להלכה. שולחן ערוך פוסק, אדם חייב לברך 100 ברכות. אם הייתי מבקש מכם לבחור מצווה ראשונה לחוזר בתשובה, מצווה שתסכם או שתהווה פתח לחיבור האדם לריבונו של עולם, מישהו היה בוחר את המצווה הזאת? היית אומר לאדם, תקיים שבת, תקיים כשרות. זאת אומרת, יש משהו שבאופן טבעי נראה לנו הרבה הרבה יותר משמעותי מהמצווה הזאת של לברך 100 ברכות בכל יום. תכף נראה. תכף נראה. זאת אומרת, אני מקדים באמת שהתחושה הטבעית זה לא ראשון. התחושה הטבעית, זאת מצווה.
כבר בתוך המהלך של החיים של התורה.
או, אז אתה אומר, זה מצווה מתוך מיני המצוות.
זה דרך של החיים, שאתה...
כן, מתוך כל סימני השולחן ערוך, זה אחד מהם. אבל, תכף נראה שחז"ל מעצימים את הדבר הזה. קודם כל, מה המקור? מה המקור למאה הברכות הללו? המדרש אומר, 100 כנגד 100. 100 ברכות, שבכל יום היו מתים מקום מספר 8 מישראל, 100 אנשים. בא דוד ותקנן ל-100 ברכות. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך, קרי בי 100. אלו 100 ברכות. כיוון שתקנום נעצרה המגפה. מה בעצם עשה דוד? זאת סגולה? דוד מצא איזושהי סגולה רוחנית? מה הקשר בין 100 ברכות למגפה? יש מגפה. תחזק את העם. במצוות, בצדקה, בתפילה. מה ראה דוד לחבר דווקא את הדבר הזה? וממתי השולחן ערוך פוסק להלכה סגולות? השולחן ערוך מקבל דברים שהם עוברים את ההשתלשלות של דאורייתא, של דרבנן. פה איזושהי סגולה זמנית שדוד המלך מתקן לאיזשהו אירוע, פתאום הופך להיות התנהגות מחויבת יומיומית שלנו. אבל אם אנחנו שמים לב, השולחן ערוך לא מקפיד כל כך על המספר. כלומר, זה לא צד סגולי, נצטרך יהיה להבין אותו. כי תראו איך השולחן ערוך פוסק. שולחן ערוך, מקום מספר 9, חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות, לפחות. לפחות. כלומר, השולחן ערוך נשאר בקטגוריה הזאת של 100 ברכות, אבל זה פתח, זה התחלה. האם אנחנו מגיעים לזה? בדרך כלל כן. הסדר יום היהודי הרגיל מגיע לזה. איפה מתחיל להיות בעיות? למשל ביום כיפור. איך מגיעים ל-100 ברכות? אין תפילת 18, אין ברכת המזון, אין ברכת המזון, אין כלום. אז אחד, מה זה?
שמי
כתבי. כמה פעמים תברך עליו. אז דווקא אחד, ראיתי באחד האחרונים, שאומר שהאדם צריך לכוון בברכות החזן לצאת ידי חובה, כדי לצאת גם ידי חובת המצווה הזאת. בשבת, אז יש פטנט של הרבה קהילות שלברך לפני המוציא. בין הקידוש למוציא, כל מיני טעימות, יש על זה מחלוקת, האם זה נכון או לא נכון, מצד אחר. אבל שזה בא להגיע למאה ברכות, הבסמים וכולי, הרבה מאוד דברים שבאמת הונהגו כדי להקפיד על המאה ברכות הללו. אבל השולחן ערוך לא מקפיד על 100 דווקא, אלא הולך עם זה לפחות. עכשיו, מה התוקף של המצווה הזאת? עד כמה היא חשובה?
אבל זאת אומרת, הוא לא מקפיד, הוא מחייב בעצם מינימום 100.
מינימום 100. אבל מבחינת השאיפה שלך, זה לא 100. הרי בחנוכה זה לא מינימום 8 נרות. זה 8 נרות וזהו. יש לך מושגים, גם מושגים לפעמים שהם התחלה, אבל כזית מצה. אף אחד לא אומר לך, תאכל כזית מצה לפחות ולך, לא, תאכל כזית מצה, תקיים את האכילת מצה. בסדר, אתה רוצה עוד, אבל אין איזושהי נקודה של הידור שכל המרבה הרי זה משובח. אבל המצווה הזאת, אם אנחנו מעמיקים בה, היא מקבלת עוצמות הרבה יותר גדולות ממצווה פשוטה לכאורה כאיזה סעיף בשולחן ערוך.
דרך חיים.
יותר מזה. זה דרך חיים שמגלה עולם ומלואו עד כדי כך שחזל הדביקו אותו לפסוק הזה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך. המנורת המאור, ביצחק אבואב, כותב ככה. שכל אחד ואחד מישראל חייב לברך 100 ברכות אלו בכל יום ויום. ומשה עליו השלום תקנן. זה לא דוד. ודבר זה מסורת בידינו מרבותינו וראיה לדבר מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים. איך דוד המלך נכנס לזה? כנראה נשתכח בימיו, הוא בא וחידש. אבל המקור שזה מקבל מדרגה יותר גבוהה. המקור הוא מקור דאורייתא. המקור בא ממשה רבינו. מן התורה מנין, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקר השואל מעמך, אל תקרא עמה אלא 100. מן הנביאים מנין, שנאמר, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, על וגימטריה עולה למניין 100. שאין על סדר העולם והנהגתו. ויצחק אבואב קצת פותח לנו פתח קבלי, שהמאה הברכות הללו הם על סדר העולם והנהגתו. כלומר, זהו בסיס מאוד משמעותי בסדר העולם. ולכן צריך כל אחד ואחד מישראל להיות זהיר בהם עד מאוד, ואל לפחות מהם כלום. ותכף נראה שהעוצמה שנותנים למצווה הזאת היא עוצמה שאדם לכאורה צריך לספור בכל יום את הברכות. עוד לא הקימו, עוד לא בנו מכשיר כזה, יש תח הגז, יש כל מיני פטנטים כדי לעזור לאדם, אולי הקימו איזשהו מונה, יבנו איזשהו מונה.
מונה הליכה, אתה מכיר?
מונה הליכה, צעדים. כן, אז אולי יעשו, אפשר לעשות אפילו עם...
כמו שאתה אומר ברוך אתה, זאת...
שוב זה ידלג, יכול להיות. עכשיו יהיה. תכף תראה שמעבר למילתא דבדיחותא פה, המצווה הזאת, אם אנחנו מבינים מהי, כן? והיה מנורת המאור כותב, צריך כל אחד מישראל להיות זהיר בהם עד מאוד, והיה לפחות מהם כלום. כלומר, המצווה הזאת של 100 ברכות, מקורה קודם כל בערי קדם. משה תיקן, אחרי זה דוד, תורה, נביאים, כתובים, הופיעה בשולחן ערוך, מקורה דאורייתא. וצריך בה להיזהר מאוד. שמא נאמר, טוב, זה עניין של מקובלים. לא, ציצי אליעזר. פוסק בין ימינו. אומר על המצווה הזאת, הוא מקור מספר 11, סוד המאה ברכות הוא עניין נשגב ונורא עד מאוד. כי לא על חינם אמרו זל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, אל תאמר מה אל המאה. וכיוון שהשם יתברך אינו שואל מאימנו, כי אם הדבר הזה בלבד, דבר גדול הוא. משפט שימלא הציץ אליעזר היה כותב אותו, לא היינו יכולים לומר אותו. זה מה שהשם דורש מאיתנו? יאמר לי אדם חילוני, תסכם לי במשפט מה פירוש הפסוק, ואתה ישראל מה השם אלוקיך דורש מאימך, היינו אומרים לו, סימן בשולחן ערוך, תברך מהברכות? ציץ אליעזר אומר דברים מפורשים. פעם ראשונה שקראתי את הציץ אליעזר, נבעלתי. משתי סיבות. אחת, אמרתי, אם במצווה שנראתה לי, היא חורה צדדית, יש עולם ומלואו, אז מה יש במצוות שלא נראות לנו צדדיות? דבר שני, אם אנחנו מפספסים כאלה מצוות, אז כמה עוצמות אנחנו מפספסים? למשל, משנה ברורה כותב כמה פעמים לגבי הלכות שבת, שאדם לא שם לב, עובר על איסורי דאורייתא בשבת. אם הוא לא בקיא, הלכות בורר וכו'. ופה מה שמנורת המאור אומר, זה עניין סוד העולם והנהגתו, ואולי נמצא תחת ידך ואתה לא שם לב. ולכן אומר הציץ אליעזר, אסור להתעצל מלהשלים כל הברכות, וצריך שיזהר שלא יקלו בעיניו. טוב לאדם לכוון לברכותיו ולמנות אותם מתחילת הלילה אחד לאחד. אדם באמת צריך להגיע לקראת השקיעה ולשאול את עצמו, האם אני קרוב למאה ברכות? כמה חסר לי? 32, 22. ספירה אמיתית. למצוא חשבון למען דעת כמה ברכות הוא מברך, שלא יפחות ממאה בכל יום. וכל המוסיף מוסיפים לו. ומסיים הציץ אליעזר, כל האומר מהברכות בכל יום, מובטח שהוא בן העולם הבא. כל מקום שחזל משתמשים במיטוי כזה, מובטח לו שהוא בן העולם. כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן העולם הבא. פירושו של דבר שיש יסוד מאוד מאוד גדול במצווה הזאת. שזאת לא מצווה פשוטה, אלא היא מצווה בעלת חשיבות עליונה. הציץ אליעזר פוסק בימינו. כל האומר מהברכות בכל יום מובטח שהוא בן העולם הבא. לכן המצווה הזאת מחייבת אותנו קצת להעמיק בה. אני רוצה לנסות באמת לברר מה הנקודה הברכה הזאת איתה. מצאת מאיפה מדליקים? יש סיפור.
באמת אין בעיה לעשות חשבון בעצם, הרי בימים הרגילים, הרי בן אדם יודע מה צריך.
נכון. בימים הרגילים באמת, בימים הרגילים אדם לא צריך לחשוש לזה. בימים הרגילים אדם אין לו מה לחשוש, יש לו את יש לו את המאה ברכות.
יש לי פתרון.
שי.
תעשה את זה שבועי.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אתה תעשה את זה בממד יומי. תגיד שבשבוע צריך להיות
לפחות 700. אז שוב פעם, בגלל זה צריך לרדת ולהבין מה המקור של הברכה, מה המקור של המצווה הזאת. באמת, אם המקור היה עניין טכני, העניין היה טכני, אז יכול להיות. אם העניין היה איזשהו מציאות כזאת טכנית, אדם צריך להגיע בצדקה לסך מסוים. בסדר, תעשה היום, תעשה מחר. בסך הכללי של ההכנסות החודשיות שלך אתה מגיע לזה, בסדר. פה כל יום. והשולחן ערוך עוד אמר, לפחות. Okay. יש סיפור, לפני כשנה וחצי, סיפור אמיתי. אברך מירושלים, הבן שלו ילד בן 8, חלה במשך תקופה, ועוד בדיקות, ועוד בדיקה, ועוד בדיקה. ובאחת, אחד מימי הבדיקות, בשערי צדק, בסוף היום, ניגש אליו הרופא ואומר לו, צר לי להודיע לך, אבל מצאו גידול בראש לבן שלך. וזה מסביר את כל מה שהיה, אבל עשינו CT, וזה מה שנמצא. כמובן שאותו אברך, באותו הרגע נופל עליו עולמו, בוכה, מתפלל לריבונו של עולם, פונה לרחמי שמיים. ובין יתר הדברים שהוא עושה באותו רגע, הוא מתקשר לראש הכולל שלו ואומר לו, תשמע, אני לא אגיע מחר. נשאר פה בבית חולים הבן. זאת המציאות, מספר לו. אותו ראש כולל מנסה כמה שהוא יכול להיות איתו שותף בכאב של אותו רגע. מתפלל איתו, בוכה איתו, שלב מסוים אומר, אני אבוא אליך לבית חולים. מגיע אליו לבית חולים, ובאמת יושבים בלילה, מתפללים, בוכים. שלב מסוים אומר ראש הכולל לאותו אברך, אומר לו, אתה יודע מה? שעה כבר מאוחרת. בוא ניסע לרב קניבסקי. מתפלל שם ותיקים. אחרי התפילה נשאל את הרב. נראה מה הוא אומר. נספר לו. יתפלל, יסייע בידינו. נראה. באמת, ניגשים, מתפללים שם יחד עם הרב, אחר התפילה ניגשים לרב ומספרים לו את הסיפור. אז הרב אומר להם, תשמעו, אני רוצה שתביאו את הילד. תביאו אולי את הילד. אני יודע שזה לא יהיה פשוט, שוודאי בית החולים לא יאשר, תבקשו לדבר עם הרופא הזה והזה, הוא ידאג שתביאו אותו אליי. וככה עושים. חוזרים לבית החולים, מבקשים לשחרר את הילד, כמובן שבית החולים מסרב. לאחר הפעלת קשרים ולחץ, מחתימים את האבא על ויתור אחריות, והוא לוקח את הילד לרב קניבסקי. מגיעים, הרב קניבסקי יושב עם הילד, משוחח איתו. שלב מסוים שואל את הילד, תגיד לי, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מה אתה רוצה להיות? ילד בן 8. אומר לו, אני רוצה להיות גדול תורה כמוך. טוב, הרב מחייך, אומר לו, בסדר, זה נחמד, אבל את האמת, מה אתה רוצה להיות? אומר לו, אני רוצה להיות גדול תורה כמוך. הרב מתעקש, אומר, תשמע, להיות גדול תורה, זה לא דבר פשוט. זה שנים של להעמיד את עצמך בעולה של תורה, זה חיים לא קלים, אתה לא מעדיף להיות משהו יותר נחמד, שחקן כדורגל, זמר, משהו אחר. הילד מתעקש. וככה המשיכה השיחה ביניהם, הרב מנסה לשכנע אותו, והילד משוכנע בדרך שלו. בשלב מסוים, הרב מבקש שיביאו לו את היין. יש לו יין שהוא שותה בסיומי מסכת. מבקש שיביאו לו את היין הזה, שותה עם הילד, ומשחרר את הילד. ואז אומר לאבא, תקשו. מחר בבוקר, תבקשו עוד פעם בדיקת CT, והשם ירחם. אומר להם הרב, הם לא יסכימו בבית החולים, כי זו בדיקה יקרה, אבל תתעקשו, ואם לא, תגידו שאתם מוכנים לשלם על הבדיקה. וככה היה. חזרו לבית החולים, למחרת בבוקר מבקשים בדיקה חוזרת, כמובן שבית החולים מסרב, מתעקשים, ובשלב מסוים האבא אומר, אתם יודעים מה אני משלם. הולכים, עושים בדיקה חוזרת, נס. הגידול נעלם. בית החולים כמובן מופתע, עושים בדיקה חוזרת, משאירים את הילד להשגחה, עוד יום, עוד יומיים, בסופו של דבר משחררים את הילד. האבא והילד מגיעים, דבר ראשון, חזרה לרב. מגיעים לרב בשמחה, בבכי, אחרי כל ההתרגשות, אומרים לרב, מה קרה? הרב אומר, אתם בטח חושבים שמה שקרה פה זה היין. היין הזה הוא יין מיוחד, יין של זכולה, אבל זה לא זה. אחרי שאתם הלכתם, אני התפללתי ובכיתי על הילד הזה במשך כל הלילה, וביקשתי מריבונו של עולם שישנה את הגזרה הזאת. למה? מכל החיים שלנו אנחנו מחפשים אנשים שברור להם מה הם רוצים. שברור להם הכיוון שלהם. וכשרואים ילד בן 8 עם הבנה כל כך ברורה לאן הוא רוצה, על זה אנחנו מתפללים. זאת השאיפה שלנו. מה ההבדל בין צדיק בינוני ורשע? לא האיזון הזה של סך המצוות. ההבדל בין צדיק בינוני ורשע זה החלטה מה אתה רוצה. זה החלטה מה המגמה שלך בעולם הזה. צדיק, מגמת החיים שלו ברורה. להידבק בהשם. האם הוא לא חוטא? ודאי שהוא חוטא. שאלה, יפול צדיק וקם, צדיק נופל וחוטא וקם. רשע, מגמתו ברורה. יש לו מגמה להרשיע בעולם. לפגוע בשם השם בעולם. מה זה בינוני? בינוני זה אדם שלא החליט. יום אחד הוא ככה, יום אחד הוא ככה. זה לא סך של מצוות. זה החלטה מהרצון שלך בעולם הזה. שורש התשובה, מסביר הרב, הוא ברצון. תברר מהרצון שלך. מה אתה רוצה? אתה רוצה להידבק בהשם או שאתה לא רוצה? עשרת ימי תשובה הם מבחן לרצון שלנו. הם מבחן איפה אנחנו עומדים. מה זה מהברכות? סוד מהברכות. הגמרא אומרת, מסרת בבא מציעא, אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב מהאיש החכם ויבן את זאת, אשר דיבר פי השם אליו, ויגיד על מה עבדה הארץ, על מה נחרב הבית, על מה גלו, על מה הכל נהרס. רר זה אמרו חכמים ולא פירשו, אמרו נביאים ולא פירשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויומר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. איך יכול להיות? הרי היה שם כמות גדולה של תלמידי חכמים וישיבות ועוצמות. לכן אמר רב יהודה, אמר רב, שלא בירכו בתורה תחילה. שוב פעם, אנחנו חוזרים לעניין של ברכה. כל כך חשוב לברך בתורה תחילה. מה אנחנו מברכים על ברכת התורה? שקידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אדם שיש לו עסק, אדם שהוא עצמאי, מגמת החיים שלו מאוד ברורה. הוא רואה את העסק שלו בכל רגע ורגע. גם כשהוא יוצא משעות העבודה, העסק נמצא בראש. ובחופשה העסק בראש. הוא רואה איזשהו רעיון יפה, הוא אומר, איך אני יכול להכניס את זה לעסק? הוא מחובר לעסק, בין אם העסק מצליח, בין אם העסק לא מצליח. הוא חי, הוא נושם אותו. אשר קידשנו במצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה, אין פירושו של דבר כמה שעות אתה לומד. אלא האם התורה הופכת להיות מגמת חייך? האם זה הרצון המרכזי שאליו אתה מכוון את החיים שלך? זה המבחן של האדם. לברך 100 ברכות בכל יום, פירושו של דבר, לכוון את עצמך בכל רגע ורגע. כל האומר 100 ברכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, מכיוון שהחיים שלו מכוונים. כי אתה עוצר בכל רגע ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אתה מבין מה אתה רוצה. אתה מבין לאן אתה מחובר. מה המגמה שלך? ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך, אל תקרי מה אל המאה. כן, זה מה שהשם דורש ממך. שכל החיים שלך יהיו ברכה להשם. וזה מה שהר"ן מסביר במסכת נדרים, ומצאתי מקום מספר 14, ומצאתי במגילת סתרים, שרבנו יונה ז"ל, שוודאי היו עוסקים בתורה תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים תמאים על מה עבדה הארץ, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שיודע מעמקי לב שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, והיינו לא הלכו בה, כלומר בכוונתה ולשמה. אלו דברי הרב החסיד ז"ל. לברך פירושו של דבר להיות מכוון. פירושו של דבר להבין מה אתה רוצה. פירושו של דבר להיות עסוק. אבל אני רוצה לבנות קומה נוספת על זה. מה פירושו של דבר להיות מכוון? לדעת מה אתה רוצה, אין פירושו לבטל את הרצון שלך. אין פירושו, אנחנו פתחנו ואמרנו שלפעמים התחושה של התשובה היא שהיא מנוגדת לכוחות החיים, שהיא חונקת. אבל ההפך הוא הנכון. לפני כן בוא נראה את השאלה שיש. אם גם נשים חייבות במאה הברכות, האם אנחנו מגיעות למאה הברכות ושאני פעילות רק תפילה אחת ביום, האם גם נשים צריכות ללמוד כל יום הלכה? לכאורה שולחן ערוך לא חילק, זאת אומרת, יש עניין של תפילה, האם נשים מחויבות בתפילה. אבל לגבי, לא ראיתי חלוקה בשולחן ערוך לגבי המאה הברכות הללו. זה יכול להיות שבאמת אישה זה יהיה יותר מורכב. שווה באמת לעיין, לא עיינתי בשאלה הזאת, לעיין באמת איך האחרונים פותרים את השאלה הזאת לנשים. שאלה, אם זה נחשב מצווה שהזמן גם בא. שאלה לעיין, אני צריך לעיין בנושא הזה. כן. אולי נוסיף
עוד משהו לפני הקומה השנייה. יש היום תיאוריות חדשות בניהול, אבל זה אותו עיקרון, שדברות על זה שכשאתה מדבר על מגמה, כל דבר מודיד. אין תיאוריות, אין מגמות סתם. אני חושב שזה אולי אותו עיקרון. זאת אומרת, בסדר, אחרי שבן אדם אומר, אוקיי, יש לי מגמה, בא שולחן ערוך ואומר, יש לו מגמה? בוא נבחן את זה עכשיו.
נפלא.
מגמת המדיד.
נפלא, נפלא. התפיסה היהודית היא שירושלים היא לא רק ירושלים של מעלה. אלא היא גם ירושלים של מטה. והן מגבילות אחת לשנייה. זאת אומרת, התפיסה ההפוכה מהתפיסה הנוצרית, בוא נשאיר את הכל במושגים רוחניים יפים. נכון? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך? אל תשאיר לי סיסמאות, בוא תיישם אותה. ואמר ברכות, אתה צודק, זה לחיות את החיים עכשיו. את איך אתה אוכל, ואיך אתה שותה, ואיך אתה מתפלל, ואיך אתה הולך בדרך, את הכל, באופן מכוון. ופה אני רוצה לגעת, אבל איך זה לא נוגד בחיים? איך זה לא נוגד את החיים שלי להפך? זה מגלה את החיים האמיתיים שלי. אחת ההפטרות שאנחנו קוראים בראש השנה, הפטרה של לידתו של שמואל, של פקידתה של חנה, אותו יום שגם אנחנו קוראים, פקידתה של שרה. לכאורה אפשר לשאול בכלל, מה העניין של ההכרות בראש השנה? אז הסבר ראשון, כי זה התאריך. מה אומר אותה מחלוקת בין יהושע לרבי אליעזר, מתי נברא העולם? בתשרי או בניסן, אבל בתשרי... נפקדה שרה ונפקדה חנה. אבל יש נקודה נוספת. בתוך הפרק הזה, על התפילה של חנה, כשהם עולים מימים ימימה להתפלל ולזבוח להשם, אחד הפסוקים, הנביא אומר, ויאמר לה אל קנה אישה, חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. משפט קשה. משפט קשה. אלקנה גדול הדור. אלקנה מושווה על ידי חז"ל לאברהם אבינו. מה הוא אחד, מה הוא נקרא אחד, אף הוא נקרא אחד. מה הוא הקנה שמיים וארץ, אף הוא הקנה שמיים וארץ. מה הוא נקרא נביא, אף הוא נקרא נביא. השוואה גדולה בין אלקנה לבין אברהם. איך אלקנה יכול לומר משפט כזה לאשתו?
מי זה נשמע משפט של נחמה?
כן, אבל
לא, אנוכי טוב לך מעשרה מונה. משפט קשה. משפט קשה.
לא למה כן או למה, כן, למה את בוכה, למה זה, משפט נחמה, זאת אומרת, הוא כבר לא רואה אופציה אחרת. זאת אומרת,
אני מסכים איתך. אם זה היה נאמר במשפט אחר.
למה?
כי זה לא נאמר... אני איתך בצער, וזה כואב, אבל בואי ננסה לפחות, נהנה ממה שיש לנו, הנה, אני פה בשבילך, ועד פה. זה לא המשפט. המשפט הוא משפט שזועק לשאלה קשה. היום אלא אל קנה אישה חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי, ולמה יראה לבבך. הלא אנוכי טוב לך, מה זה למה יראה לבבך? היא עולה מימים ימימה. הדרך שלנו יפה לא לברוח מהשאלות הקשות, אלא למצוא, למצוא את התשובה האמיתית. אומר המדרש תשובה עצומה. ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי, הלא אנוכי טוב לך. אמר רבי לוי, הלא אני אינו כתוב כאן, אלא הלא אנוכי. אמר לה, ברך יהיה בחלקך כמה דעת אמרת, אנוכי השם אלוקך. מה אומר אלקנה לאשתו? אומר לה, חנה, לא אני טוב לך מעשרה בנים. אנוכי השם אלוקך. מה הכוונה? אומר חנה לאשתו, אומר אלקנה לאשתו, סליחה, למה את רוצה בנים? למה? שם לה מראה ושואל אותה, את רוצה בשביל אני או בשביל אנוכי השם אלוקיך? הרצון שלך בעולם הזה להיפקד הוא רצון כדי לקיים את האני שלי המצומצם, או שהוא רצון כדי לקיים את רצון השם בעולם, כדי להיות כלי לרצון השם בעולם? מה התשובה של חנה? נודרת נדר. אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים. השאלתי הוא להשם. תשובה לאנוכי. זה לא אני. זה אנוכי בצורה הכי טהורה. הכי אמיתית, הכי עוצמתית. אין פה שום אני. הכל אנוכי השם אלוקיך. אבל לא מתוך ביטול הרצון שלך. מתוך חיבור בין הרצון שלך לרצונו של מקום. האדם בעולם הזה לא נדרש לבטל את הרצון שלו. ההפך. הוא עתיד ליתן את הדין על כל דבר שהוא יכל ליהנות בו בעולם הזה ולא נהנה ממנו. איך יכול להיות? אם אתה מבין שכשיש לך משהו, כוח, אם אתה מברר אותו, אז הוא מגלה את הרצון האמיתי שלך שהוא רצון השם בעולם. המאה הברכות בכל יום אמורות לסייע לאדם לחבר את הרצון. אתה רוצה לאכול? תאכל! תחבר את זה לרצון השם. יש זוהר שאומר שצריך להיזהר ביום הכיפורים שהתפילה שלנו לא תהיה כתפילת כלבים. מה זה תפילה של כלב? כלב, איך הוא נובח? אב. אב, אב, אב. תן לי. תן לי מזוני, תן לי פרנסי, תן לי חיים, תן לי, תן לי, תן לי. צריך להיזהר שהתפילה לא תהיה כזאת. אבל רגע, התפילה היא לא כזאת? איך התפילה הולכת? תפילת יום יום שלנו. אבל אתה אחר כך, אז טקטית, אז אתה אומר אנחנו מתודית קצת משנים, כלבים יותר חכמים, אבל בשורה התחתונה מה אתה עושה כל התפילה? אתה חונן, תן לי דעת, אתה נותן גשם, תן לי פרנסה, אתה עושה שלום, תן לי שלום, אתה עושה בריאות, תן לי בריאות. רגע, אז מה כוונת הזוהר שאומר אל תעשה תפילה כזאת? כי השאלה היא למה אתה שואל? אין בעיה ביום הכיפורים לבקש פרנסה ומזון וחיים ובריאות. צריך לבקש, בוודאי. מה היה כהן גדול מתפלל ביציאו מקודש הקודשים? שלא תפיל אישה פרי ותנה. בוודאי צריך להתפלל לדברים הללו. השאלה היא למה אתה עושה את זה? למה? האם כדי לקיים את הרצון שלך, או כדי שהרצון שלך יהיה כלי לחיבור רצון השם בעולם? המאה ברכות בכל יום באות בשביל זה. שהמציאות של החיים שלך תבטא את רצון השם בעולם. התשובה האמיתית לא פוגעת ברצון של האדם, אלא היא מגלה לאדם מה הרצון האמיתי שלו ומחברת אותו לרצון השם בעולם. זה מה שהמשנה באבות אומרת, מקום מספר 17, הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. איך אפשר להבין דבר כזה? הרצון שלי יהפוך להיות רצון השם? אומר רבנו יונה, ולא להפריד רצון הקדוש ברוך הוא יתברך ורצונו, אך לעשות שניהם דבר אחד. רוצה לומר שלא יהיה לו רצון, כי אם דבר שהוא לרצון לפני השם. אם אתה באמת מגלה את הרצון שלך, הרצון שלך הופך להיות כלי לגילוי רצון השם בעולם, וזה הכל מתחבר. זה מה שחנה עושה. חנה הופכת את הרצון הכי גדול שלה כאישה. עד שבאה חנה לא היה מי שקרא לה השם השם צבקות. וברצון הפרטי שלה מתגלה רצון השם בעולם. לא כסתירה של רצונות, אלא כחיבור של רצונות. זה צדיק. בינוני, הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא בירר עדיין מה הוא רוצה. זה התהליך שאנחנו נדרשים לעשות במשך 10 ימי תשובה, במשך כל השנה כולה. אבל בוודאי ובוודאי ביום הכיפורים, יום שהוא כל כך חזרה אל עצמנו, בו שפתאום האדם במשך יום שלם מתפלל על עצמו, על משפחתו, על ילדיו, על קהילתו. תעצור רגע ותשאל על כל מה שאתה מבקש, למה אתה מבקש? האם יש לך עסק עם התורה? ודרך כל מה שאתה עושה, אתה שואף להמליך את השם בעולם? או שאתה מתפלל תפילה שלא בירכו בתורה תחילה? תפילה שהיא פרטית, שהיא אני. אני שמפריע לגילוי האנוכי, שחוסם את רצון השם בעולם. יש גמרא במסכת פסחים שדנה על חיפוש חמץ. עד איפה צריך לחפש חמץ? האם צריך לחפש חמץ גם מתחת למפולת? סוכן, אדם התמוטט בניין שלו. בתוך הבניין יש שם חמץ. צריך להיכנס, לחפש, לחתית. צריך להיכנס? לא. למה? סוכן. סוכן להיכנס תחת הריסות. אלא אם תביא אולי את יחידת חילוץ. סוכן. אבל אז הגמרא שואלת שאלה כזאת. למה זה מסוכן? יש לנו כלל ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז למה זה מסוכן? הגמרא דנה סביב הנושא הזה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז הגמרא מביאה שאלה נפלאה. באו מיני מירב. אני בני בי רב, תדאי רב בבאגה. התלמידים של הישיבה של רב, שגרים רחוק, שצריכים לעבור בקעה, בקעה מסוכנת, כדי להגיע לישיבה בבוקר, בבוקר של אז. הבוקר של אז זה בוקר שלפני עלות השחר. קצת כמו הסליחות של ימינו, אבל גם זה כבר התקלקל, הסליחות של ימינו עכשיו, יוחד עם השעון חורף, זה כבר שמש זורחת. מהו למיתה קדמה וחשוך אלה בעיריו? מה איזה ערבות אתה נותן לנו לבוא בבוקר לישיבה ולחזור בערב? אתה מבטיח לנו? מישהו יגן עלינו? אמר להו, נייטו עליי ועל צווריי. תבואו, עליי ועל צווריי. נייזל מאי, לחזור הביתה בחזרה בערב, מה? אמר להו, לא ידענה. זה אני כבר לא יודע. מתה גמר, איך יכול להיות שהוא לא יודע? אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם נזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן. זה כלל ברור. הפתאום רב אומר, לא ידענה. מסביר אחד מבעלי המוסר, כלל מאוד גדול, אותו עיקרון בדיוק. יש שני סוגי תלמידי ישיבה. יש תלמיד אחד, שבעשר בערב נגמר הסדר, אז אומר, ברוך השם, די, תייבתי להיום, בוא נלך לעשות את הדברים אחרים. הוא הולך הביתה. יש תלמיד אחר...
זה ביקור אומר
שכיר. שכיר, בדיוק. הוא מעביר כרטיס, נגמר, זהו. הוא לא לוקח את העבודה הביתה. יש אחד אחר שהוא אומר, טוב, השעה 10, במאוחר, אין מה לעשות, צריך לעשות עוד דברים בחיים. אני צריך להספיק לאכול, שיהיה לי כוח. אני צריך להספיק קצת להתפרנס. אני צריך לעשות עוד דברים. חוזר הביתה. אומר רב, התלמיד השני... החזרה שלו הביתה בערב היא כבר ההליכה שלו בבוקר לישיבה. הוא בעצם נמצא כל הזמן בהליכה לישיבה. מה פירוש כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא? מה? 30 שניות, או אם זה בכנסת קצת יותר מקפיד, אז דקה וחצי שקרו... כמה שורות בשמירת שבת כלכתה בילקוט יוסף, זה מובטח לו שהוא בן העולם הבא? השאלה היא למה הוא סיים לקרוא את הדקה וחצי. אם מבחינת התחושה שלו הוא היה בעסק עכשיו, מבחינתי להישאר עכשיו ולהעמיד עצמי בעולה של תורה, להעמיד עצמי בדבקות בהשם, אבל מה לעשות? אני צריך להתפרנס, אני צריך להגיע בשש וחצי בבוקר לעבודה, אין לי ברירה. אתה בעצם עדיין נמצא שם, אתה בעסק. אבל אם זה, נו, כי די. אז לא הבנת שום דבר. המבחן הגדול שלנו ביום כיפור, זה האם אתה בעסק או האם אתה שכיר. ולכן, אם אני חוזר לנקודה שככה גלשנו אליה בהתחלה, זה המהות של פורים. שפורים מתגלה באמת, עד כמה יום הכיפורים שלך, הוא בעסק. אתה חי, אתה שותה, אתה אוכל, והכל בעסק. איזה מצווה משקפת את החיבור הזה? מאה ברכות בכל יום. חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום לפחות, כי בזה נתגלה מה הרצון האמיתי שלך. למה אתה אוכל, ישן, הולך, חי, מתפלל? למה? לכן חז"ל את המצווה הזאת חיברו לוועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? מה הוא שואל מאימך? מצוות חשבונאות? האם עשיתי 64 או 82? בוודאי שלא. זה שלא ברכו בתורה תחילה, זה לא הבנת שום דבר. מה הוא שואל מאימך? שתחליט מה הרצון שלך. אם הרצון שלך הוא מבורר, אז גם תפילה אחת, גם מצווה אחת, שווה עולם ומלואו. אלעזר בן דורדאיה קונה עולמו בשעה אחת. לא שינה שום דבר במעשים. שינה ברצון. נמבוכים עליו, כיוון שזה לא נתגלה תוך כדי חיים. אבל הנקודה המרכזית היא הרצון. אני רוצה לסיים באותה פסקה באורות. אומר הרב, כך הולך באמת הרצון ונעשה הדין וטוב והעולם הולך ומתבשם. הרצון הבא מכוחה של התשובה הוא הרצון העמוק של עומק החיים. של החיות האמיתית שבאדם, החיות הנשמתית, הרצון שבא מעומק נשמתו, שמתגלה בברכות שהוא מברך בעולם הזה. על זה אומר רבי יצחק אבוהב, זה סוד העולם והנהגתו. לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצונים של החיים. לא איזושהי מציאות מאוד רדודה של רצון שטחי, של רצון של העני. כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים. והראי העצמיות הגמורה של הנשמה. כשאתה מברר את הרצון הזה ונותן לו להתגלות ולהופיע, שפתאום החיים מראים לך איזושהי מראה, כמו שאלקנה מראה לאשתו, האם אתה אני או אתה אנוכי, ונתגלה הרצון האמיתי שלך, זה הרצון הנשמתי. ומתוך שהרצון קבוע לטובה, על ידי עומקה של תשובה, נקבע הטוב באמיתתה של הנשמה ומהותה. וממילא כל ההמשכות, התולדתיות, כל זרע שבעל תשובה של אמת מביא לעולם, הכל כבר הולך ומתחיל להופיע דרך הרצון הזה. המבחן האמיתי שלנו ביום הכיפורים הוא עם איזה רצון אנחנו באים. שמעתי הסבר נפלא. על כל נדרי. למה ערב יום הכיפורים פתאום אתה צריך להתחיל ולדאוג לנדרים שלך? בסדר, זה גם עוד, לא יחל דברו, בסדר. אבל זו צריכה להיות ההתחלה. כל נדרי ועשרי וקונמי וכולי שלקחתי על עצמי. זה הבסיס של הכל. אמרתי רעיון נפלא של הרב אלון. מבחן האמיתי שלך בערב יום הכיפורים, האם אתה מסוגל לשים את כל ההתחייבויות האחרות בצד, ולבוא עם הרצון האמיתי הפנימי שלך. אם אתה לא אומר לריבונו של עולם, אני רוצה, אבל אין לי זמן. אני מחויב לאלף, בית, גימל, דלת, יש לי נדר, יש לי בוס, יש לי. אני רוצה, אבל זה לא אפשרי. בוא רגע, שים הכל בצד. אתה לא מחויב שום דבר. הכל מחול לכם, שרואים לכם, הכל מבוטל. מה נשאר? הרצון הפנימי האמיתי שלך. תן לו עכשיו להופיע. תן לו לצאת. ונראה מה זה. נראה האם זה אני או אנוכי השם אלוקיך. נראה אם אתה מבין מה השם אלוקיך דורש מעמך. כי אם להירה. לכן חז"ל אמרו, זה פתח של תשובה. הפסוק הזה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך, זה הפתח של תשובה. תברר את הרצון, את נקודת האמת של הרצון, ופה פתחת את הכל. יהי רצון שנזכה יום הכיפורים הבא לנו לטובה ולכל השנה כולה לברר את הרצון שלנו ולהיות כלי לגילוי רצון השם בעולם. שנה טובה, גמר חתימה טובה.